שלום וברכה. אנחנו נדבר על ל"ג בעומר, זה מתבקש כמובן לומר, להבין את המשמעות, וכמובן אני לא אספר לכם את ההיסטוריה ומה שכתוב בגמרא, במסכת שבת, וכל זה, אתם יודעים גם את זה בלעדיי. מים, איזה יופי, ברוך השם. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שכולם טוב. אלא אני אנסה להבין מה אנחנו לומדים מזה, מה המשמעות. זה שהם לא כיבדו זה את זה, אז מגיע להם למות ובאסכרה, ואנחנו סובלים את זה ומתאבלים על זה 2,000 שנה, וצום, והאבל הכי ארוך שיש לנו בשנה, שזה 33 ימים, וזה. מה, רק בגלל שלא כיבדו זה את זה? ומה זה לכבד אחד את השני, להגיד אחד לשני שם סיל ופלא, אבק פליזיר, ז'בו זמחי, כאילו מה העניין הזה שלא כיבדו את זה את זה? כאילו מה, באמת זה בגלל שהם לא אמרו דן קישוין, אז זהו, אז עכשיו הם מתים? ברור שכאן משהו אחר עומד, נכון? משהו מסתתר מאחורי הסוגיה הזאת, ואנחנו צריכים לנסות להבין מה. דבר אחד ברור, שהם לא מתו ולא הייתה, וכל הסיפור הזה לא היה בגלל שהם חלקו זה את זה. כי מחלוקת ביהדות זה דבר טוב. נכון שיש דבר כזה שנקרא שלא ירבו מחלוקות בישראל וכל זה, זה בגלל שפשוט אנשים לא יודעים איך לחלוק. אבל באידיאל, האם באידיאל צריך להיות שיש מחלוקת בעולם? בין בני אדם, בין תלמידי חכמים, מחלוקת בישראל. מה אתם אומרים? באידיאל כן או לא? לא, כביכול כן. לא, לא, אתה צודק, להפך, נגיד ככה. כביכול לא, אבל באמת כן. וזה מחלוקת בינינו. איך אני יודע שבאידיאל יש מחלוקת? כן, כמו שאתם אמרתם, קורח ועדתו, מחלוקת עתידה להתבטל, ומחלוקת לשם שמיים עתידה מה? להתקיים. זאת אומרת, מחלוקת היא דבר אידיאלי, נצחי, כן? הנה, שמעתם? אפשר היה להגיד ככה, כמו שהוא אומר, שמחלוקת היא בגלל שחסרה ידיעה, הבנה מסוימת, ולכן יש מחלוקת, אבל לעתיד לבוא כשתהיה שמלאה ארץ דעה את השם, אז לא יהיה מחלוקת. אבל על זה אומר פרקי אבות, שמחלוקת מה? היא תהיה לנצח. כן? שלא שימשו ככל צרכן? כן, נכון. אבל החיסרון הזה הוא חלק בלתי נפרד מהשלמות.
זה השתלמות.
נכון, זה השתלמות, בדיוק, נכון. ולכן הקדוש ברוך הוא, אומר מהר"ל, הקדוש ברוך הוא אוהב מחלוקות בישראל. מבחינת הקדוש ברוך הוא, כן ירבו מחלוקות בישראל. פשוט הם לא, אנשים לא יודעים איך עושים את זה, ואנחנו עכשיו נלמד איך עושים, אתם תראו שאנחנו נצא מפה מחולקים לחלוטין. אבל לפי מהר"ל, הקדוש ברוך הוא אוהב מחלוקת. תסתכלו אצלכם מקור מספר אחת, הוא אומר ככה, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אף על גב שיצא בת קול ואמרה הלכה כי בית הלל, לא היה בת קול מבטל המחלוקות מפני ששנואה מחלוקת, כי אהוב ואהוב היה המחלוקת הזה. רק כדי ללמד אותה הלכה, שהיו חפצים לדעת הלכה, יצא בת קול ואמרה, אדרבה, בת קול היה אומר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, והיה מחזיק את החולקים, ולא היה מבטל מחלוקות, וכו' וכו', כן? אז אנחנו רואים שמחלוקת זה דבר טוב, ולמה זה טוב? מה כל כך טוב במחלוקת? ומאיפה זה בא? טוב, אנחנו יודעים שכל המחלוקת זה בא מלשון חלוק, נכון? לחלק, חלוקה. מה הייתה החלוקה הראשונה? אנחנו רואים שכל העולם נברא בחלוקה. כן? דיברנו על זה הרבה פעמים, שבריאת העולם, אור בא מהחושך, התפצל מהחושך, הוא לא סתם מופיע פתאום אור, אלא אור היה פעם חלק בלתי נפרד של החושך, נכון? איך יודעים את זה? מהפסוק. שויבדל השם בין האור ובין החושך, סימן שלפני שהוא יבדיל, הם היו מה? אחד, מחוברים, ברור, אחרת איך אפשר להבדיל? לא שפתאום אור הופיע בחושך, פתאום נדלק אור, אלא חושך כלל בתוכו אור. וככה זה מים מעל השמיים, מעל מתחת לשמיים, היה מים אחת, התחלקו, מים מעל הרקיע, מתחת לרקיע. מי? מים?
שגם האור, גם החושך.
האור וחושך? אז...
היה טעוב בבור.
כן, כן, אני מבין. אז אני אומר ככה. ברגע שאתה אומר מילה הבדלה, אתה אומר שבשורש זה דבר אחת. אתה לא יכול להבדיל בין תיק ובין משקפיים, או בין ענן. אתה יכול רק להבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לאמין, בין יום השביעי לשבת יום המעשה. זאת אומרת שהבדלה במהותה, הבדלה זה רק של משהו שיש לו שורש משותף. נכון? זה הגיוני, זה מובן. נכון? יופי. אז ההבדלה כזאת הייתה גם באדם הראשון, שאדם נבדל והופיע בתור זכר ונקבה, זה היה בהתחלה, זה דבר אחד. וגם קליטה שלנו נהייתה חלקית. כי כשאנחנו אומרים, נגיד, על משהו שהוא, לא יודע, אולי, כן, הנה, דוגמה, דוגמה טובה. אנחנו רואים נגיד כוס. אבל כל אובייקט שאנחנו נראה בחיים שלנו, אנחנו תמיד נראה חלק מהאובייקט, לא אובייקט כולו. כי חלק הזה שאתם עכשיו רואים, אני לא רואה. וגם אם אנחנו נראה ביחד משני צדדים, את החלק הזה אתם לא ראיתם. זאת אומרת, אנחנו תמיד בהגדרה קולטים מציאות חלקית. ואם המציאות היא חלקית, אז כדי לדעת מהי מציאות, אני צריך צד השני שמשלים את הידיעה שלי. לבד אי אפשר. זאת אומרת, אדם לבד רואה בהגדרה. רק 180 מעלות, אבל המציאות היא 360. כן, זהו, אבל כדי שאני אראה גם את, אם אני ארצה לראות גם את החלק הזה, אני מפסיק לראות חלק הזה. אין אפשרות, גם אם אני אלך מסביב, אני לא אראה את שום אובייקט, שום חפץ, במלואו. זה העולם. העולם הוא בלתי ניתן להשגה מזווית אחד של ראייה, בהגדרה. לא בגלל שחסרה לי איזושהי אינפורמציה. נכון? אתם מבינים את זה, זה פשוט. כן, נכון. אבל אני עכשיו מדבר לא על קדוש ברוך הוא, אני עכשיו מדבר על כוס. אתם מבינים? זה החידוש. כן? לא, גם בתודעה לא, כי אתה לא אתה ישנם מימדים כאלה בקוס שגם לא נמצאים אצלך בתודעה. איך אתה יודע? זה חלק. בסדר, נכון, אתם מבינים שזה החידוש פה, זה לא שלא יראה אני אדם וחי, אלא זה שלא יראה כוס אדם וחי. מציאות הזאת, אובייקט. ואם ככה, אז במדע, מה שעכשיו דיברנו, מדע הגיע לזה לפני 100 שנה, במיוחד בפיזיקה קוונטים, והם הבינו, יש מושג כזה, לא יודע אם זה, מי שמתעניין בזה ודאי יודע שיש מושג כזה, נקרא תורת האי-ודאות של, של, של אייזנברג, של ורנר אייזנברג. אז הוא אומר שם, יש דברים כאלה שאנחנו לא יודעים אותם, לא בגלל שחסרה לנו אינפורמציה, אלא במהות אי אפשר לדעת את זה. למשל, מיקום ומהירות של חלקיק, כן? בו בזמן. אבל גם לפני כן, הידיעה היא, כמו שאומר נילס בור, הידיעה היא חייבת להיות קומפלמנטרית. מה זה קומפלמנטרית? זה אומר שאם אנחנו הולכים חלקיק, חלקיק הוא גל או שהוא פרטיקל, כאילו או שהוא קורפוסקולה, כזה נקרא, כן? איך אומרים זה בעברית? חלקיק חומר, כן? נגיד. לא, קוונט זה אופן התפשטות של, של אלקטרון, אבל זה פוטונים, קווארקים, ליפטונים, אלקטרונים, כל זה, זה חלקיקים תת-אטומיים, סאב-אטומיים, והם מים, זה גל או שזה חתיכת חומר קטנה. אז אין תשובה לשאלה הזאת, כי זה מתנהג גם ככה וגם ככה. אז תגיד שזה גם וגם, אז לא, כי זה סותר אחד את השני. אתה לא יכול להיות גם אחד, גם אפס, גם וגם, לא. או אפס או אחד, לא יכול להיות אחרת. אז מה זה? אז הוא אומר, כדי לתאר את הסיטואציה, אתה חייב שתי זוויות ראייה, וזה נקרא קליטה קומפלמנטרית. זה מושג מפיזיקה קוונטית. משלימה אחת השני. Complementary perception. בסדר, מבינים את זה, נכון? זה דברים ידועים. בעצם בנענה אחת, כן. זאת אומרת, זה לא גם וגם, אלא זה לא ולא. לא חלקיק ולא גל, אלא מה זה? זה סופרפוזיציה נקרא. כן? סופרפוזיציה, שזה מצב על, שמתגלה בעולם שלנו, בפן כזה, פן כזה, שמכחיש אחד את השני, אבל כדי שתדע את זה, אתה חייב להשלים את זה משני צדדים. לכן אנחנו לומדים תורה בחברותה. חברותה זה קליטה קומפלמנטרית. אתה אומר דעה, אני אומר דעה, ואנחנו ביחד יושבים בדרך כלל בחברותות זה מול זה, ולומדים סוגיה ביחד. אתה מתאר מה שאתה רואה, ואני מתאר מה שאני רואה. אנחנו לא מתווכחים אחד עם השני מי צודק, אלא איך אתה קולט ואיך אני קולט, ואנחנו בעצם משלימים. זה הסבר ברובד פשוט. עכשיו אנחנו נסביר ברובד קצת יותר עמוק, יותר מורכב. רובד יותר מורכב זה אומר שלא זו בלבד שאני לא יכול לקלוט את המציאות מצד אחד בלבד, אלא שאני לא יודע מה זה מציאות במהות. נגיד, אני עשיתי כבר עם חלק מכם, אתם כבר מכירים, התלמידים הוותיקים יודעים את השאלה הזאת מפורסמת שלי. מה אני מחזיק ביד? מה התשובה? כוס או או
קרטון
או כלי או חלקיקים או פרסומת לקפה, אולי כובע, אולי צבע צהוב, אולי 160 מיליליטר, אולי 7 גרם, או צילינדר, סימן לעיגול, חומר מבודד, מחשמל. אתם מבינים שאין סוף להגדרה הזו? אתם מבינים שאין לזה סוף? מה אני מחזיק ביד? כי יכול להיות שיש לי פה סימן שאני למישהו שהוא מרגל, שאני משהו פה, אולי זה צבע שאני רוצה להראות לאשתי, מה אני התכוונתי, מה אני רוצה לעשות שם בקירות בבית, ולא ידעתי איך להסביר לה איך, מה זה צבע חרדל, מה זה. מתנה של מסבתא, מספר טלפון שרשום פה, שזה, מה זה? אז ביחס למה שאתם אמרתם, שזה דבר שהוא בתודעה, אז גם בתודעה אין לזה הגדרה. זאת אומרת, מציאות זה דבר שזה תלוי ביחס. אין מציאות אובייקטיבית. זה תלוי ביחס שלך למציאות. ולכן, היום, בפילוסופיה מודרנית, כולם מבינים, כולם צוחקים על מושג אובייקט. כולם מבינים שאין דבר כזה אובייקט כשלעצמו. באופן אובייקטיבי, אלא כל אובייקט תלוי בסובייקט, כלומר, במישהו שקולט אותו. ואובייקט כשלעצמו לא קיים. אז במילים אחרות, מה שאנחנו מבינים ברובד הזה של ההסבר, רובד, אפשר לקרוא לו רובד דיאלקטי. ברובד דיאלקטי אנחנו מבינים שיש כאן כמה דעות, כמה הסתכלויות, שהם ביחד יוצרים משהו שהוא שלישי. לא זה ולא זה. שוב, אני רוצה לנסות להסביר. רובד דיאלקטי אומר, לא שיום אחד אתה תדע מה זה. דיאלקטיקה, הכוונה שזה כמו תזה וסינתזה. תזה ואנטיתזה יוצרת סינתזה. זאת אומרת, יש משהו, מעבר לדבר שלישי, שהחברותה, אתה משלים אותי ואני משלים אותך, ולא סתם אנחנו פועלים בצורה הרמונית, כאילו התאמה הדדית, כמו שהיה ב-level הראשון, ברובד הראשון שדיברנו עליו קודם, אלא ברובד השני אנחנו לא משלימים אחד את השני, קומפלימנטריות זה השלמה הדדית, אלא אנחנו חושפים משהו שהוא לא אתה ולא אני, אלא משהו שלישי. משהו דבר על.
סינתזה.
כן, כמו סינתזה, כן? אולי אתן לכם דוגמה. נגיד שזה עת. כן, נגיד. נגיד שזה נייר. אתם מבינים, נכון, שכל הדבר בפני עצמו הוא חסר משמעות. נכון? זאת אומרת, הדף ללא עתים, עפרונות, מכחול או מדפסת, לא היו דפים בעולם, לא היו קיימים. אם לא היו דפים בעולם, לא היו קיימים מדפסות. זאת אומרת, מה שאני מחזיק כאן, במילים אחרות, אני מחזיק כאן פרגמנט, קטע, של משהו אחר. הוא כשלעצמו חסר משמעות, כמו שגם זה חסר משמעות. כשלעצמו, כאובייקט. רק אם אתה תשים פה מים, רק אם אני אוכל להראות את זה לאשתי, רק אם אתה תצטרך לעשות עיגול וכו' וכו', אבל יש איזשהו שימוש מחוצה לו. הוא כשלעצמו, כל אובייקט כשלעצמו, כל אובייקט חסר משמעות. והמפגש ביניהם יוצר את המשמעות. עכשיו, מהו הדבר השלישי כשאני מפגיש דף ועת? הדבר השלישי הזה הוא נקרא אידאה. אידאה שלהם. מה האידאה של שני חלקים הללו? של שני פרגמנטים הללו? מה האידאה שלהם? כתיבה. כתיבה היא בצבע כחול, לבן, היא עשויה מפלסטיק. מה זה כתיבה? כתיבה היא אותה אידאה, דבר שלישי, דיאלקטי, שעומד מחוץ לשני מרכיבים, ואותו אנחנו מחפשים כשאנחנו לומדים גמרא ביחד. אתם מבינים? לא שאתה צודק או אני צודק, אלא אנחנו שנינו גם לא רק מתארים כל אחת את החלק שלו, שזה היה ברובד ראשון. אנחנו כשלומדים חברותה, אנחנו בעצם מנסים לגלות, לחשוף, מהי אידאה של סוגיה. מי שלומד גמרא, איך זה נקרא, אתם יודעים? סברה. מה הייתה סברה של ריש לקיש? לא מה אמר ריש לקיש, הוא אמר, אמר, יש לו הרבה אמירות. רבי יוחנן אמר, אמר, היו לו הרבה אמירות. למה הוא אמר את זה? זה מה שמחפשים כשלומדים גמרא. סברה. והסברה היא אף פעם לא כמוהו ולא כמוני. אלא כל אחד נותן את הזווית שלו, ואנחנו ביחד חושפים את הדבר השלישי הזה. לכן ישנו ערך גדול במישהו שהוא מתנגד לי. אתם מבינים, לא השלמה, וזה אחד הטעויות שאנשים עושים, הם נתקעים בהבנה, בלימוד תורה, הם נתקעים ברובד הראשון של הקליטה. הם אומרים, ניצור הרמוניה. אבל יש מדרגה יותר עליונה מהרמוניה. אתם יודעים, במוזיקה, מי שמתעסק במוזיקה, אז הוא יודע, יש מושג כזה, נקרא פוליפוניה. פוליפוניה זה כשיש שתי מנגינות שהן מנגנות כל אחת מהן מנגינה אחרת. וביחד זה יוצר את מנגינה השלישית, שזה משהו מאוד מיוחד, מורכב. כל המוזיקה, יודע, לפני, נגיד, אפילו בתקופה של באך אפילו, כן, לפני בטהובן, כי בטהובן היה בין הראשונים שהתחיל לעשות את זה, אבל כל מוזיקה בעולם היא בנויה על זה שהמנגינה יש אחד, ויש לה וריאציות לאותה מנגינה, יש נושא מרכזי מוזיקלי, ויש וריאציות, או יש אחת שר אותה מנגינה בכל ראשון, יש קול שני, יש שלישי, יש אפילו ארבע קולות, כן? יש סוגים, רובדים, סולמות שונים של אותה מנגינה. אבל אותה מנגינה. זה נקרא הרמוניה. הרמוני זה התאמה. ויש סוג כתיבה של סימפוניות, של מוזיקה מורכבת, לא פשוטה, שהם מנגנים בבת אחת, שתי מנגינות, שונות לחלוטין. אבל זה יוצר אפקט מדהים של האושר של, של השמיעה. זה לא כמו קנון נגיד, או משהו. זה, שם זה אותה מנגינה רק ב... והמנגינות שונות בבת אחת זה נקרא פוליפוניה. אז ברובד השני של לימוד תורה, אנחנו מנסים להגיע לצד השלישי. לצד השלישי, זאת אומרת, לפוליפוניה, כשיש התנגדות בינינו, ההתנגדות היא בעלת ערך. תסתכלו, אומר על זה, אומרת על זה, הרב קוק אומר במקור ארבע. אז תהיה הכרה הזאת, הולכת ומשתלמת עד שלא די שיכיר כל אחד את הצד החיובי שיש בכל כוח לדבר הגון ומקובל וראוי להשתמש בו, אלא שעוד הלאה ילך עד שאת התוכן החיובי אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח, על פי המידה הנכונה, גם כן יכיר לטוב, וידע שלטובתו של הכוח המיוחד שהוא יותר נוטה אליו, צריך הוא להיות מושפע באיזה מידה גם מצד השולל, שהכוח האחר שולל את הכוח הזה, החביב שלו, מפני שבשלילתו הוא מעמידו על מידתו הראויה לו ומציל מהגירעון המסוכן של תוספת והפרזה. וזהו העבודה המיוחדת מהעבודות הקשות במקדש, הקמיצה וכו', כן? זאת אומרת, אנחנו צריכים אחינו השמאלנים. אנחנו חייבים שיהיו לנו שמאלנים בעם ישראל. אחרת, כל צורת החשיבה היא תהיה חשיבה חד-גונית. ומה שמעניין את ימנים לא מעניין שמאלנים ולהפך. למשל, מה מעניין שמאלנים, מה שלא מעניין אותנו? נגיד, תבינים, יש הרבה דברים שאין את זה בציבור, לא אכפת לנו על הכחדת הפינגווינים מלכותיים באנטרקטיקה, נכון? יש פינגווינים מלכותיים, גדולים, לא קטנים, גדולים, נקים פינגווינים, שמאלנים אכפת להם. כי הם נכחדים באמת, הפינגווינים. ואנחנו באידיאל צריכים שיהיה לנו אכפת מפינגווינים, ברור. אבל אם אתה תהיה מתעסק בזה, אז לא יהיה לך אכפת מילדים בראש פינה או שם בסדרות. אבל גם ילד בטולקרם ובעזה ובכל מיני מקומות, וגם בבנגלדש. אני מצטער שהוא רעב, חולה, מסכן, בלי בית, אוקראינה, שם כל זה. אני מצטער. פשוט אי אפשר להתעסק בזה כל הזמן, כי אז אני לא אתעסק בילדים קרובים אליי. אני מבין שזה תוצאה של אבא שלו שלא רוצה לעבוד, או שהוא רוצה להיות מחבל, או שהם רשעים, זה נכון, 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 אבל כואב לי גם על אנשים שהם טיפשים ורשעים, שיודעים שלהם לא אשמים. הוא אחראי, ברור שהוא אחראי, אבא, אז צריך להיות מישהו שיהיה לו אכפת. אז אני צריך שיהיה בעם ישראל אנשים שמתעסקים בזה. ואם לא היו לנו אחינו השמאלנים, אז יש סיכוי שדתיים היו משתלטים על כל המדינה. זה טוב? זה לא אידיאלי. כי אם כולם היו משתלטים על מדינה, כל הדתיים, בלי לעבור תהליך איתי-איתי, זה היה מעורר התנגדות בעם, התנגדות שהיו מגיעים לסינה של דת. נכון, אבל היה שברגע שזה בכפייה, זה היה גורם לסינה תאומית. תנים, זאת אומרת, זו מציאות מורכבת, היא לא רק פילוסופית. החיים זה דבר מורכב. אז על זה אומר רב קוק, הכוח המנוגד לנו גם כן יכיר לטוב. זאת אומרת, ישנם מצבים כאלה אמת מתגלית דווקא כשיש התנגדות. וזה דבר שאנחנו גם לבעל פלוקטה צריכים להתייחס לא כמישהו שהוא אויב, אלא שלא, אני מבין שאני צריך אותך, באידיאל. בוא נקרא את הפסקה הזאת שוב, נשמע את זה. אז תהיה הכרה הזאת הולכת ומשתלמת עד שלא די שיכיר כל אחד את הצד החיובי שיש בכל כוח. זה דבר הגון ומקובל וראוי להשתמש בו. זה לא מספיק שאתה אומר, לא, בטח שיש לך משהו טוב, גם אצלכם יש משהו טוב. זה לא מספיק, הוא אומר, לא די בזה, אלא שעוד הלאה ילך. עד שיכיר את התוכן החיובי אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח. רובד ראשון זה היה הרמוניה. פה זה פוליפוניה עכשיו. לא שאנחנו משלימים זה מזה, כמו שהיה ברובד ראשון, שאתה קומפלימנטריות, שאנחנו משני צדדים רואים את זה. אלא כשיש התנגדות. כן, שוב, אלא שעוד הלאה ילך, עד שאת התוכן החיובי אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח, על פי המידה הנכונה, גם כן יכיר לטוב. וידע שלטובתו של הכוח המיוחד שהוא יותר נוטה אליו, צריך הוא להיות מושפע באיזה מידה, גם מצד השולל, לא מצד המשלים, צד השולל. וזה הרובד שני של ההבנה. יש רובד שלישי. כן. זאת אומרת, כשאני רוצה לתאר מה זה אידיית הכתיבה, אני מבין שזה שולל את זה. כי אני אומר, מה זה כתיבה? אתה אומר שזה כחול, זה כותב, זה פלסטיק, זה ככה. אני אומר, לא, מה פתאום? כתיבה זה משהו שהוא לבן, הוא נייר. הוא כזה זה, אנחנו חולקים. כוח עצמו אידאה, זה כמו...
וגם הצד השלילי שלו.
אה, לא, 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 לא.
בתוך כל כוח עצמו יש גם...
לא, 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 לא. לא, לא, אני מבין מה שאתה אומר, זה פשוט פסקה ידועה ברב קוק, אורות התחייה י"ח, זה ידוע, הוא מדבר שם על שתי, על שלוש קבוצות שיש במחנה, בישראל. מחנה של אורתודוקסים, אוניברסליים ולאומיים. והם נמצאים במחלוקת. הוא דיבר על זה. מבינים, נכון מה שאני אומר? יופי. אז מה הדבר השלישי, מה רובד יותר גבוה? זה חשיבה פרדוקסלית. חשיבה פרדוקסלית היא אומרת לא רק שהם חולקים וזה זה, אלא גם ישנם מצבים כאלה שאין להם הסבר ברובד הפשוט. למשל, כשאנחנו אומרים אלו ואלו דברי אלוקים חיים, איך יכול להיות? הוא אומר ככה, הוא אומר הפוך. כן, נכון, ואלו ואלו. או הכל צפוי ורשות נתונה. אתם מבינים שזה, שזה ביטוי של רבי עקיבא, זה ביטוי פרדוקסלי? או תכלית הידיעה שלא נדע. איך יכול להיות? זה, אין דבר כזה. יש הרבה ביטויים פרדוקסליים ביהדות. ואני רוצה להגיד לכם שאידיאל הוא פרדוקסלי. זאת אומרת, לא זו בלבד שמציאות אתה לא יכול לקלוט אותה בזווית אחת ראייה. לא זו בלבד שאתה לא יודע מה זה אובייקט שאתה מחזיק אותו ביד, שזה הרובד שני. אלא ברובד שלישי אתה מבין שהאובייקט הזה בכלל אולי לא קיים, כמו שאידאה של כתיבה, היא לא קיימת במציאות. זה לא כתיבה, זה לא כתיבה, אז מה זה כתיבה? זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על משהו שהוא פרדוקסלי. ויש הרבה גמרות על זה, יש דברים מדהימים, שאנחנו חושבים שיש אמת, נגיד הסיפור המפורסם הזה של רבי יונתן ורבי אביתר, הם יושבים ולומדים גמרה, ואז הם לומדים את הסוגיה של, לא גמרה, הם לומדים את הפילגש בגבעה. זה אומר ככה, זה אומר ככה, שם זבוב מצא, שערה מצא, לא משנה, הם גמרו ללמוד, מתווכחו אחד על שני, רבי אביתר הולך אחרי בית המדרש, הולך החוצה, הולך שם באיזשהו מקום, פתאום הוא פוגש שם אליהו נביא, וואו, אליהו נביא, וואו, 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 ואומר, שואל את אליהו נביא, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו? אז הוא אומר, הוא עכשיו בדיוק לומד תורה. באמת? קדוש ברוך הוא לומד תורה? מה הוא לומד בתורה? הוא אומר, הוא לומד שם סוגיה אחת, פילגש בגבעה. פלגיש בגבעה? כן. נו, אז מה הוא אומר? מה אמר קדוש ברוך הוא? מי צודק, כאילו, הוא מצא זבוב או מצא את שערה? אז אליהו נביא אומר לו, קדוש ברוך הוא אומר, אביתר בני אומר מצא זבוב, ויונתן בני אומר מצא שערה. אומר, איך יכול להיות? קדוש ברוך הוא מה, הוא לא יודע מה באמת היה שם? כן, הוא יודע. זה מה שהוא יודע. אתם מבינים? אנחנו פשוט גדלים בחיים, במציאות. אנחנו גדלנו בתרבות כזאת, המערבית, או יותר נגיד יוונית, שאנחנו קולטים מציאות ברובד של 0-1, כמו במחשבים. או 0 או 1, או שחור או לבן, או כן או לא, או טוב או רע. אנחנו חיים במציאות פרגמנטרית, מציאות שהתפצלה מבריאת העולם. אבל באמת, באמת, העולם הוא לא פרגמנטרי, הוא לא דיכוטומי, הוא לא ככה או ככה. מציאות עצמה היא על-עולמית, לכן אמרנו את זה בתחילת השיעור. אהובה היא מחלוקת, עתידה להתקיים, כי היא במהות על-עולמית. היא לא ככה או ככה. לכן, אומרת הגמרא, והדבר הזה חוזר על עצמו, יש המון המון סוגיות, אני יכול להביא לכם שם גמרא מפורסמת שם, אבל אומרת שיש מחלוקת בשמיים. מטיף, דרך אגב, כל מה שאמרתי לכם על רבי אביתר, זה נמצא במקור חמש. ועכשיו מקור שש, יש שם, זה מסופר על המחלוקת של... בואו נקרא, שנייה, זה קצר, מקור שש. כמה מפלגי במטיפתא דרכי, האם בהרת קודמת לשיער לבן תמה, ואם שיער לבן קודם לבהרת טהור, ספק. הקדוש ברוך הוא אומר, טהור, וכולי מטיפתא דרכי, אמרי, תמה. אתם מבינים מה שעכשיו קראנו? זה קראנו כפירה הכי גדולה בכל הדתות בעולם, חוץ מביהדות. יש שם מלאכי השרת שהם מתווכים עם קדוש ברוך הוא והם אומרים לו, לא, אתה לא צודק. והוא לא אומר להם, שתוק, מה, מי פה בעל הבית, אני יודע את האמת, אני, הקדוש ברוך הוא יודע את האמת, נכון? אבל המחלוקת הזאת מתרחשת בשמיים, זאת אומרת, במציאות הכי אידיאלית, הכי עליונה. עכשיו תגידו לי, מי אחראי המחלוקת הזאת? מי? יש, זה כל החידוש שלי שאני רוצה להסביר לכם. יש הכרעה, בואו נמשיך לקרוא, תמשיכו לקרוא. וטהור, כולי מטיף, תאמרי תמה. ואמרי, מה נוכח? אז מי יכריע אותנו? מה התשובה? נוכח רבא בר נחמני. יבוא תלמיד חכם בשם רבא בר נחמני, שהוא מומחה בדינים הללו, והוא יכריע. מי צודק? קדוש ברוך הוא מלכי השרת. אנחנו שוב חוזרים. מה אני מחזיק ביד? זה תלוי ברבא בר נחמני. זה לא מציאות אובייקטיבית, היא לא קיימת, כמו אין כתיבה בעולם. זה תלוי במי קולט. וגמרא לנו פה בביאה את הדבר הזה. טוב, אנחנו צריכים לסיים, חבל לי קורא, נקרא ממש בבשר חי, אבל בקצרה אני רק חייב להגיד לכם, אז למה מתו תלמידים של רבי עקיבא? הם מתו, הם מבינים, כל מה שדיברנו, הם יודעים, מבינים, כולם תנאים שם. זה, מה היה שם עניין? הבעיה העיקרית הייתה בזה שהם בלב התנקרו אחד לשני. הם הבינו, משלימים, חכם, ביחד, מגלים, כל הרובדים, נכון, נכון. אבל היה איזשהו ניקור, וזה חוסר כבוד הדדי. לא שהוא אמר לו יפה שם בונז'ור, אלא היה שם משהו בלב. איך אנחנו יודעים את זה? ואנחנו בזה נסיים. זה נמצא אצלכם במקור שבע. מסביר מהר"ל. בפרק ארבע ברכות, דברכות, כן? בכניסתו לבית המדרש מתפלל, יהיה רצון שלא ייכשל בדבר הלכה ולא יאמר על טהור תמה וישמחו בי חבריי ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם עד כאן. אומר על זה מהר"ל, הרי שאף תלמיד חכם גדול, לב אדם נוטה לשמוח כאשר ימצא בדברי זולתו חיסרון. כי כל אדם בטבעו ששמח בשלמות אשר יש לו על זולתו, ולכן מתפלל שלא ילך אחר טבעו וישמח כשחברו נכשל בדבר הלכה, שהוא אינו נכשל. אתם יודעים, כשאנחנו לפעמים רואים שמישהו נכשל ואתה לא, מישהו לא יודע ואתה יודע, אז זה באופן טבעי אתה שמח. זה הניכור, זה הבעיה. זה יחס לאחר, יחס של זרות. וזה חוסר כבוד, וזה מפרק את המציאות, כשאתה חי באופן טבעי. ואנחנו רוצים להתעלות למדרגה יותר עליונה, למדרגה של האחדות, ולכן היו צריכים לזכור את זה 2,000 שנה, עם ישראל משתדל לחיות את האחדות הזאת. ואולי חצי מילת בדיחות אני אומר שאולי בגלל זה המדורה שאנחנו עושים בל"ג בעומר, זה מזכיר לנו אש של גיהנום, שמישהו שהוא שמח בנפילה של חברו, אז זה מה שמחכה לו. נעצור כאן.